עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם יעל הילון וליאת רון.
איי, 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 איי.
שלום.
לא, למה אני לא שומעת טוק, 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 טוק? או, ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב ליעל הילון.
ערב טוב ליאת רון.
וערב טוב לאריה מליניאק.
היי, בנות, מתגעגע.
הדדי, הדדי, הדדי.
תגיד, אריה, מה יש לך להגיד על מה שקורה וקורה? הרבה.
קודם כל, איזה משפט, אני לא הולך לשתף את כל המדינה במחלות שלי, אבל נעשה את האנלוגיה. אני כבר עמדתי בדלת, מוכן ליציאה, הסתיים תהליך של טיפול, ואז אמרו לי, תחזור חזרה, לא עבד, במקום חופש, אתה הולך לעוד תהליך הרבה יותר קשה, אז אני עכשיו בתהליך קשוח, תפסתם אותי ביום טוב, לא יודע, יכול להיות שאני לא אדבר בכלל ביום חמישי הבא, אבל בעוד שלושה שבועות אני אהיה כמו חדש.
אין שום ספק יקירי, מה יש לך להגיד על מה שקורה? יש לך איזה תובנה, דבר.
כן, אנחנו חיים במציאות של סכום אפס. יש פה שתי רכבות שתסוק אחת מול השנייה, הכי גרוע, בלי נהג. זאת אומרת שהמנצח, המנצחים, יעמדו במקרה הטוב על הרמת זבל. אנחנו במצב שאם בית המשפט כבר נחשב למוטה, והממשלה איבדה כיוון, ותמיד יש כאלה שמרוויחים מהבלגן ומבטיחים שהוא יימשך בלי סוף, צריך לצאת מהקופסה. אתם יודעים שעל פי הגישה שלי, החיים הם משחק, ולמשחק יש כללים. 10% מההכנסות שלי לאור שנים, אני השקעתי בלימודים והתפתחות עצמית, והלכתי ללמוד מהגדולים מכולם. ואחד הדברים שאני למדתי, שפתח לי עולם שלם, אנשים מחפשים תשובות, אבל החוכמה היא לשאול את השאלות הנכונות. והרעיון שאני מציע, יש היום כלי, שחלק מהאנשים אומרים, זה עולם חדש נפתח, חלק מהאנשים אומרים, זה סוף סוף העולם, וזו אינטליגנציה מלאכותית.
אוקיי.
היא לא חשודה בקומבינות, היא חושבת מחוץ לחופסה, היא תיתן הצעות שיש מה לדבר עליהן, ואז להכניס שם את המצב as is. יש ראש ממשלה בניגוד עניינים, יש מחאה שהולכת על כל הקופה, כל צעד, להכניס אבל את כל הפרטים בצורה הכי אובייקטיבית, ולשאול את השאלה הנכונה. תן רעיונות לצאת מהמצב הזה ולהגיע ל... ואני אומר לך, זה יפתח אפשרויות שאנחנו כרגע לא רואים.
אין ספק שזה חשיבה מחוץ לקופסה.
כהרגלך יקירי, כן. רוצה לשמוע מה יש ליעל להגיד? בבקשה. תקשיב לדברי חוכמה, בבקשה.
בבקשה.
אני מאוד מאוד כעוסה. השבוע התבשרנו על כך שרשת הביטחון שלנו, בכל מה שנוגע לביטוח הסיעודי, הולכת עוד פעם להיפגע. לא מספיק שהיום כבר בשוק בעצם, אין ביטוחים פרטיים שאנחנו יכולים לרכוש ולהרחיב. אותו ביטוח סיעודי קטן שנותר לנו בקופות החולים, הולך עוד יותר להצטמצם. הפתרון של המדינה לזה שקופות החולים נמצאות בגרעון בעניין של הכיסוי הביטוחי, הוא פשוט להקטין לנו יותר את הגמלה, ולהאריך את הזמן של תקופת ההמתנה בכלל לקבל את הגמלה. יכול להיות שבעצם עד שנקבל את הגמלה כבר לא נידרש לה.
כבר נמות, בואי.
בדיוק. עכשיו אני רוצה להזכיר לשניכם שני דברים. השיח תמיד על ביטוח סיעודי הוא על כך שמדובר בהורים שלנו, אנשים מבוגרים, קשישים, ומה יעשו. אני מזכירה לכם שלא מעט אנשים צעירים לצערנו, נפגעי תאונות דרכים ונפגעים של תאונות אחרות, נמצאים במצב סיעודי ונזקקים לאורך שנים לסיוע המאוד מאוד חשוב הזה. עכשיו ליאת יודעת, עלות ממוצעת של טיפול במבוטח סיעודי היא לפחות 8,000 או 9,000 שקלים בחודש. מי יכול לעמוד בזה אם הכיסוי הביטוחי יצטמצם ל-5,000? המדינה הולכת להפרטה, המדינה הולכת לעמדות אנטי-סוציאליסטיות, מצמצמת את רשת הביטחון, ואת המחיר כולו נשלם אנחנו הציבור.
כן, אני...
את רוצה לשמוע משפט?
יאללה, תן.
אני ביום, תקשיבו, ביום שאני שמעתי שחברות הביטוח הולכות לבטל את הביטוחים הסיעודיים, לא לבטל, אלא לא לתת יותר,
לא לתת אותם יותר,
קראתי לסוכן ביטוח שלי, ועשיתי ביטוחים סיעודיים. סיעודיים לכל המשפחה, כולל הנכדים שלי בני ארבע.
כל הכבוד, אתה יחיד.
כמו שצריך. אני רוצה לדבר איתכם על דבר אחר, אני אפתיע את יעל. סיילים, נכון? עם ישראל חולה על סיילים, נכון?
באמת הפתעת.
בבקשה, נכון אתה, אריה, כמה שזה, וישראלי רואה סיילים נגנב. סליחה.
קומבינה.
למה קומבינה? או, רגע, אבל עכשיו גם הקומבינה לא עוזרת. ואני אסביר לכם למה. אני דיברתי עם אחד מחברות האופנה הכי גדולות, שאמר לי באופן חד משמעי, שהם לא מצליחים להיפטר מהסיילים. שזה דבר שהוא באמת יוצא דופן.
כלומר, יש עודפים על עודפים.
כלומר, הם לא, הקהל לא קונה. ולמה הקהל לא קונה? הוא מנתח את זה, נותן שני פרמטרים. קודם כל, אין כסף. דיברנו על יוליה היום, זוכר אריה? זאת אומרת שביוליה אנשים לא היה להם כסף, יחנקו. אז זה הגיע. אבל הדבר השני, אין מצב רוח. שלבן אדם, מאז העברת עילת הסבירות, אגב, בשני האגפים, אנשים חשבו שזה יגיע להסכמה, לאנשים אין חשק לקנות. לאנשים אין חשק לקנות.
זה משפיע גם על המסעדות?
בדיוק.
אפשר להציע עוד אפשרות?
כן, דבר.
מיליונים נוסעים לחול. למה שיחנו פה לפני שהם נוסעים לחול?
וזה הדבר הנוסף שרציתי להגיד.
צודק.
אם אנשים קונים, רואים בכרטיסי אשראי פעילות דומה, אבל הוא אומר, לפחות 5-10% העבירו את הקניות שלהם לחול. אנשים, כדי לצאת לחופש, לא יוצאים בארץ. הם רוצים לצאת לחול כדי להתנתק. אריה מליניאק, תודה חמוד, מחכים לך.
החלמה מהירה.
אני אוהב אתכם, חיבוק גדול, ואני...
מחכות לך בשבוע הבא בכל מקרה.
בכל מקרה, לא משנה, אם לא, אז לא קרה כלום, אבל לא אוהבות.
טוב
ביי.
שבוע, ביי.
ביי, ביי, מה יש לנו בתוכנית? כן,
בטח. אז בגץ דן היום בעתירות לפסילת חוק הנבצרות, הדיון הסתיים לפני שעה קלה, מיד נתעדכן עם יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, עורך דין דוקטור אליעד שרגא. התארגנות חדשה של משרדי עורכי הדין הגדולים במשק, הקמת כוח משימה מיוחד להגן על זכות המפגינים במסגרת האימותים מול כוחות המשטרה. איך המסגרת החדשה הזאת אמורה בכלל לפעול? מדוע היא בכלל קמה? עורך דין נדב וייסמן מיוזמי המהלך יהיה איתנו. נזכרתם ברגע האחרון שאתם רוצים לצאת לחופשה ספונטנית?
לא נזכרתם, אלא טרם הסתייע. אוקיי,
בחצי
נו.
השני של אוגוסט.
נו.
אחד המבוקשים ביותר, תופתעו לגלות שיש לא מעט חבילות נופש וכרטיסי כתיסה למקומות אטרקטיביים וזמינים.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, ועל השידור בני שאולסקי ובדיגיטל שי איידלר, עדן בנרי ומאורתה, ואנחנו פותחים בכותרות. סיטי בנק מורידה את תחזית הצמיחה ומזהירה מפני הורדת דירוג האשראי בעקבות מדיניות הממשלה. בסיטי בנק מורידים את התחזית של 2023 מ-3.3% ל-3.1%, אבל לא מאשימים רק את החקיקה המשפטית. כלכלני החברה מציינים לרעה את התקציב שאושר לאחרונה, שמגדיל את הסבסוד לחינוך החרדי, שיפגע בטווח הבינוני והארוך בשוק העבודה, ולפיכך גם בתחזית הצמיחה של ישראל. הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה משיקים לראשונה טופס משותף שיאפשר גם הגשת בקשה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי ורישום לשירות התעסוקה. ירונה שלום, ממלאת מקום מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי, מסבירה.
שיתוף הפעולה בין כל הגורמים אמור להקל על המבוטחים, לחסוך מהם, להגיע למספר גופים בו זמנית. אדם שאיבד את עבודתו צריך שיעניקו לו את המרחב לקבלת סיוע סוציאלי מהביטוח הלאומי, ובמקביל לאפשר לו חיפוש עבודה בנחת. הטופס האחוד מייעל את התהליך, מצמצם משמעותית את הבירוקרטיה עבור האזרח, וזו בשורה נוספת בייעול השירות וקבלת זכויות באופן מקל, דיגיטלי ומיטיב ביותר.
עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. רוצים לומר ערב טוב לעורך הדין דוקטור אליעד שרגא, יושב ראש התנועה לאיכות השלטון, מה העניינים?
בסדר גמור, שלום ליעד, שלום
יעל. הגרון שלי לא משהו, נראה לי גם הגרון שלך, למה אתה דיברת היום? וואי וואי וואי, כמה זמן? זה שעה רצוף, לא? יותר?
כן, נמשך, היה דיון של 5-6 שעות, היה ארוך.
ומה? בסוף?
ובסוף, השופטים הלכו לעשות חושבים, ואני מתאר לפני שהם יצורים מההחלטה ביום יומיים הקרובים.
זה לא היה, זה היה דיון ראשון, אבל לא אחרון, נכון, אליעד? אתם בעצם דורשים, בעצם מבית המשפט, לפסול את השינוי בחקיקה שהייתה קיימת.
נכון, זה...
רגע, אנחנו לא שומעים אותך, בוא ננסה, רגע, עורך דין שרגא, בוא ננסה לשפר את הקו. אנחנו שמענו מין חוקים כאלה, כן.
אני אומר שזה לא הדיון האחרון. בדרך כלל הדיון בבית המשפט העליון בבג"ץ.
לא, אנחנו כאן מתקשים לשמוע את עורך הדין ליאת שרגא.
ננסה לשפר את המיקום.
ננסה שוב, אם לא נתקשר אליך, אתה שומע אותנו? לא, עורך דין ליאת שרגא.
אז בוא נעשה עוד ניסיון.
כן,
רק באמת, נסכם רק את עיקרי הדיון. העותרים כאמור אמרנו, מבקשים לפסול את אותה חקיקה. עמדת הפרקליטות היא אגב הצטרפות לעמדת העותרים, היא מתנגדת לאותו שינוי שהכנסת חוקקה בחוק, וזה עורר זעם מאוד גדול.
רק שנייה, בוא נסביר את זה בלשון בני אדם. זאת אומרת, התנועה לאיכות השלטון אומרת, החוק הזה אין לו מקום, כי הוא
חוק
עשוי.
חוק פרסונלי.
תראו, עקרונית, הרי מדברים על 90 חברי כנסת, כדי שיוכלו להוציא ראש ממשלה לנבצרות.
לא, אז צמצמו את הקריטריונים שאפשר להוציא.
גם צמצמו את הקריטריונים. אז הנה, נחזור לעורך דין שרגא. שלום, אדוני, איתנו?
שלום, כן, אני מתנצל.
הכל בסדר, הכל בסדר. אז בוא תגיד לנו מה השלב הבא.
אני אחזור רק על השאלה של יעל.
כן.
הדיון בבג"ץ הוא דו-מפרקי, הוא כולל את הדיון הראשון, ששם למעשה העותרים צריכים לשכנע את בית המשפט העליון שיש טעם בעתירתם, ופעם הם מצליחים לשכנע, אז יש דיון, והשופטים מוציאים צווים על תנאי, אז יש דיון בעתירה אחרי שהוצגו הצווים, ואז למעשה נטל השכנוע עובר לכתפי המשיבים, קרי למדינה, לכנסת, לראש הממשלה. פה באירוע שלנו היה אירוע מאוד נדיר, שלמעשה היועצת המשפטית לממשלה הצטרפה לעמדת התנועה לאיכות השלטון. כך שזה הפך באופן די ודאי, כמה שאפשר להגיד ודאי במשפטים, שיוצאו צווים על תנאי, וכך יעל כנראה שיהיה, כמו שאנחנו ביקשנו, דיון נוסף בהרכב רחב של 9 או 11 או 15
כן.
שופטים, אבל לשם אנחנו מתכוונים.
בוא נשמע את הדברים שאמר היום עורך דין רבלו, שמייצג את ראש הממשלה נתניהו, שבבסיס הטענות שלו הוא טוען שאסור בעצם לבית המשפט להתערב ולפסול חוק יסוד של הכנסת.
אם אנחנו הולכים לפי העקרונות הברורים הללו ששימשו את בית המשפט כדי לבוא ולהצדיק את האפשרות לשנות חוקים, אני לא רואה איך ניתן לבוא ולדון פה בהרכב כל כך מכובד באפשרות לבטל חוקי יסוד.
זה באמת מהלך תקדימי.
זה לא מהלך תקדימי, כי לצורך העניין הפסיקה והמאמרים שבה נאחז עורך דין רבלו, שהוא טוען שלבית המשפט העליון אין סמכות, זה פסיקה מלפני 20 שנה. בין לבין, בית המשפט העליון עשה צעדים רבים קדימה בכל מה שקשור לפיתוח דוקטרינות של ביטול חוקים. בכלל אנחנו חיים במציאות אחרת, 20 שנה זה נצח במשפט, ולכן מי שמכיר את הפסיקה שמתחילה עוד בפסק דין מזרחי, בנק המזרחי בשנת 93, ופסק הדין בפרשת ברון מ-2010, זה פרשות שדיברו על התקציב הדו-שנתי, ששם עשו שימוש לרעה בסמכות, פעם אחר פעם, ומי שמכיר את פסק דין שפיר.
כן, לא נרד לכל פסקי הדין ושמותיהם, כי אנחנו כבר טבענו פה והתבלבלנו. אוקיי.
אני אומר, בית המשפט העליון עשה דרך ארוכה, יש בסיס ועיגון לכך שבית המשפט העליון...
יש בסיס ועיגון לכל עורך דין שרגא, רק אני לא רואה את בית המשפט באקלים, או איך נאמר, טמפרטורה הנוכחית, מכניס את היד לתוך חוק יסוד, אלא נראה לי יותר הגיוני, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי, הוא יגיד, אוקיי, החוק הזה לא מתאים עליו, אבל בואו לא נעשה אותו מהקדנציה הזאת, אלא רק מהקדנציה הבאה, נגיד, של הממשלה.
את כבר הולכת שלב אחד קדימה, וזה לשאלת הסעד ביאת. אז יכול להיות שבסופו של יום בית המשפט העליון יבוא ויאמר, וזה אחת מהאופציות שנדונה היום בדיון, זה שאכן החוק הוא חוק לא חוקתי, ונעשה בו שימוש לרעה בסמכות המכוננת, אבל אנחנו לא נבטל אותו, אלא נדחה את התחולה שלו, יכול להיות. אבל בכדי להגיע לקצה, בכדי להגיע לסעד, הם חייבים לעבור את כל המהלך הדוקטרינרי שקובע שהחוק חל עליו הדוקטרינה.
ולסיום.
יכול להיות שזה מה שיקרה, אבל אני לא בטוח, ואני אומר לך די בוודאות, אני אומר לכן די בוודאות, אני משוכנע שבין אם זה יהיה חוק עילת הסבירות, ובין אם זה יהיה חוק הנבצרות, ובין אם זה יהיה שניהם, בית המשפט העליון יעשה את המיילג' הנותר.
יעשה, אני לא בטוחה שיהיה בחוק הזה, אני לא לגמרי סגורה.
לא, אז אני כן. אומר לי, את יכול להיות שלא בזה, כן, יכול שזה כן, בחוק, אוקיי. בחוק עילת הסבירות, אבל זה יקרה בקרוב מאוד. אנחנו,
עורך דין.
כי עוד מילה אחת.
כן, ברשותך, ממש בקצרה.
כי
כן.
אם זה לא יקרה, ואם בית המשפט העליון לא ישים פרקס על החקיקה המוטרפת של ההפיכה השלטונית הזאת, אנחנו נמצא את עצמנו מחר אוקיי. בבוקר עם חוק יסוד הדיקטטורה. זה חייב לייצר.
עורך דין אליעד שרגא, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
משרדי עורכי הדין המובילים במשק מודיעים היום על הקמת כוח משימה מיוחד, הגנה על זכות ההפגנה. שלום לעורך דין נדב וייסמן, משרד מיתר.
שלום.
אדוני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אולי בסיסית, לפני שניכנס לענייני כוח המשימה, מה קרה שהתעוררתם עכשיו? אחרי ששני עורכי דין וחצי, אתה יודע, הגענו על כל העצורים במשך כמה? 8 חודשים? 7 חודשים? תעוררתם?
קודם כל, אני חושב שיש הרבה יותר משניים וחצי עורכי דין שמטפלים במערך שחרור העצורים, וצריך לפרגן להם, הם עושים עבודה מצוינת. ומעבר לזה, יש הרבה מאוד מעגלי פעילות, בוודאי שאני חלק מהם, אם תרצי אני אוכל לעמוד עליהם, כולל מחאת הקדימות השחורות וכולי, אבל נושא המשרדים הגדולים הוא מוסיף לעניין יכולת לבחון סוגיות בצורה יותר מעמיקה ויותר יותר ארוכת טווח, ואני חושב שבהחלט המודעות של המשרדים לצורך להיות מעורבים בעניין הזה, הלכה והבשילה, ואני שמח מאוד שהגיע למקום שבו אנחנו היום.
אז בואו נדבר על ההחלטה שלכם. 30 שבועות באמת ההפגנות האלה נערכות. מה קרה עכשיו שצריך לתגבר את הכוחות של הסיוע?
אז כמי שמעורב מההפגנה הראשונה, אני יכול לומר לך שהולכים ומבינים שיש שאלות משמעותיות, אפילו חוקתיות, בקשר לזכות ההפגנה. זה מתחיל משאלת המגבלות על זכות ההפגנה, זה ממשיך בשאלות של הפעלת כוח, וגם לגבי הפעלת כוח אנחנו רואים שאלות שונות, אם זה המחכזית, אם זה רימונים מסוגים שונים, אם זה אלימות פיזית וכו'. ולכן יש כאן שאלות שצריך לבחון אותן, שחלקם אגב לא נבחנו מעולם. אני אתן לך דוגמה נוספת, וזה השימוש באנשי מג"ב לצורך הטיפול בהפגנות, שהוא שימוש שאלה אצל רבים מאיתנו, שאלות ותהיות, והגיע הזמן לבחון אותו לעומק.
כי מה, רגע, בוא נדבר רגע על מג"ב, נפתח את זה. אתה יודע, אני חייבת לתת קרדיט לאמא שלי, בסדר, מותר? אומרת לי, תגידי, במג"ב לא משרתים גם חיילים בסדיר? אמרתי לה, כן, אני חושבת שכן. אז היא אומרת לי, מה פתאום הם בהפגנות? בוא תענה.
אז אני באמת חושב שזו שאלה. מאחר ובמג"ב משרתים גם חיילים בסדיר. אז נשאלת השאלה, האם לקיחת חיילים בסדיר לצורך שימוש בפיזור הפגנות של מפגינים, נורמטיביים, אנשים שבאים ליישם את זכותם היסודית לחופש הפגנה, האם זה שימוש ראוי? האם בשביל זה חיילים התגייסו לצהל ולאחר מכן הועברו למג"ב? זו שאלה גדולה שאנחנו הולכים לבחון אותה.
אז איך זה אמור לעבוד, כוח המשימה? הרי לא כל עורכי הדין משתתפים בהפגנות או במחאות, ואפילו חלקם אולי לא מסכימים עם המחאה.
אז זה יעבוד באופן שבו אנחנו נחלק בינינו משימות שונות, ואנחנו נקדיש כל אחד מהצוותים השונים לתוך בחינת היבט מסוים, בצורה כאמור מעמיקה וארוכת טווח, ונקיטת הליכים ככל שהדבר דרוש. עכשיו, חשוב לומר, אנחנו לא רואים את המשטרה כיריב, בוודאי לא חלילה כאויב, אנחנו חושבים שהמשטרה היא משטרה של כולנו, בדיוק כמו בתי המשפט וכמו הפרקליטות. אנחנו גם חושבים שרוב השוטרים והשוטרות עושים את עבודתם נאמנה בצורה טובה. יחד עם זאת, יש כאן באמת שאלות עקרוניות, ולפעמים גם שאלות פרטניות. וכל מי שמשתתף בהפגנות רואה שיש דברים שצריך לבחון אותם. ובאופן כללי, התקופה הזאת שהיא תקופה כאוטית, מביאה את כולנו לבחון מחדש ולשאול שאלות. ואת השאלות האלה צריך לפתור.
רגע, אני רוצה רגע להבין. אתם משרדים גדולים, משרדים גדולים מן הסתם הם עמוסים בדרך כלל בלקוחות. האם יהיה כזה מין מטה שאליו יפנו עצורים ואו יפנו אנשים שרואים אחרים נעצרים, ואז אתם תחלקו את העבודה ביניכם? זה כך הולך לעבוד?
אנחנו נמצא את הדרך הארגונית, כאמור, חלק מהשאלות אנחנו מעלים מיוזמתנו, בלי שיפנו אלינו, וחלק מהשאלות אנחנו נקבל בהפניה. הדבר החשוב בתוך העניין הזה, הוא באמת שמשרדים שיש להם הרבה מאוד עורכי דין, והרבה מאוד יכולות משפטיות גם, מתחומים מגוונים, רוצים לתת את הדעת ולהיות מעורבים, בסופו של דבר, על מנת שיש שלטון חוק במדינה. שלטון חוק זה גם זכות ההפגנה, זכות ההפגנה ליישם אותה, ולא כפי שאנחנו, אני חושב, רואים היום בשטח, שאנשים יוצאים, זועקים מדם ליבם, ופוגשים אמצעים שאולי לא מלכתחילה, כשהמשטרה רכשה אותם, היא חשבה על אותם אנשים שהם מטובי בניה ובנותיה של הארץ הזו, שרוצים לזעוק כנגד תהליך שהם מורים לנגד עיניהם. ואת הדברים האלה צריך לבחון, מבלי שמראש אני מביע ביקורת או טענה, לפי המשטרה, אבל את הדברים האלה צריך לבחון. מה הנהלים, מה החוקיות, האם זה מידתי, האם זה סביר עוד מותר אולי לומר היום במדינה, איזה כללים חלים על הדברים הללו, ואני חושב שאנחנו גם רואים בסרטונים השונים את החריגות, כן? את אותה מכתזית שמשפריצה בכינון ישיר על מפגין תמים שיושב על...
בחיית, ראינו אתמול את השר, אתה יודע, יושב מרים לחבר'ה מהיסם, היסמניקים בפעם הראשונה במדים עומדים וצוהלים סביב ליד תחנת המשטרה, נראה לי שגם השוטרים קצת איבדו פרופורציה.
100%, כל אחד בוחר את צעדיו, אני לא מתייחס לשר, אני מתייחס עכשיו לשוטרים, כל אחד בוחר מה הוא רוצה לעשות, אם אני הייתי מייעץ להם משפטית, לא בהכרח הייתי מציע להם לעשות את זה, אבל זה לא העניין. העניין הוא מה הדין שחל על כל אחת ואחת מהסוגיות הללו, החל מהנושא הכבד של הפעלת אנשי מג"ב, והמשך בהפעלת כל אחד ואחד מהאמצעים. היו ידיעות על רצון להפעיל אמצעים נוספים, ראינו גם לפחות באחת ההפגנות רימוני הלם, יש גם אמצעים אחרים, אנחנו מבקשים לבחון את חוקיות הפעלת האמצעים הללו, ובמידת הצורך לנקוט הליכים על מנת שהאמצעים הללו או לא יעשו בהם שימוש בכלל, או יעשו בהם שימוש מידתי. אני, בתור מי שנמצא בהפגנות הללו, לא מבין מדוע צריך לפזר בתל אביב אנשים עם מחדזים, או עם סוסים, או עם רימונים מסוגים כאלה ואחרים.
עורך דין נדב וייסמן, משרד מיתר, על המהלך המאוד מעניין של משרדי עורכי הדין, נראה איך זה יעבוד בשטח. תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה לכם, להתראות. תודה.
הזמנת חבילה? חופשה?
אך, תקשיבי, אני מאלה שבשנייה האחרונה פתאום נזכרים, כי כל הזמן אני אומרת, לא, אני עבודה, מתי אני אקח וזה, ואז ברגע האחרון מוצאים.
הנה, החופש הגדול מסתיים, את חייבת להזמין מהר.
האמת לא חייבת. לא חייבת, נכון? זיו רוזן, מנכ"ל גוליבר?
אז קודם כל, אהלן, כן, וקודם כל, בזכות השיחה הזו יש לנו גם עבודה, יש אנשים שלא הזמינו, ואז יש לנו עבודה.
אם מזמינים דרככם, בוא.
תראה, השיחה הזאת, אם נדייק, השיחה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים לפני כמה שנים, כי זה ידוע היה משכבר הימים, ש-15 באוגוסט אין אפשרות להזמין כרטיסים וחבילות, אבל משהו השתנה השנה.
בדיוק, אז קודם כל, באמת מסורתית, בתקופה הזו כבר רוב ההזמנות היו לחגים, זה לא המצב היום, עדיין יש הרבה מאוד הזמנות לאוגוסט.
תודה רבה.
משהו השתנה כי בעבר נהגנו יותר להזמין לטווח רחוק, הקיצון של המקרה הזה היה בתקופת הקורונה, או ברגע שיצאנו מהקורונה, אנשים הזמינו רק לטווח קרוב. אנחנו רואים שלאט לאט חוזרים למה שהיה פעם, אבל זה עוד לא ברמה של מה שהיה פעם.
זאת אומרת,
עדיין מזמינים, קרה, נכון להיום, באחוזים.
אני ראיתי שיש נורא בזול.
לאן ואיפה?
כן. כן, אז קודם כל, תראו, יש ממש בזול, למשל, חוליו, אחת החברות שלנו שמתמחה ברגע האחרון, יש ברודוס קריטים ב-109 דולרים, אתונה 111 דולרים,
אנטליה... מה זה רגע? וואו, סטופ. עכשיו, נעמדו לאוזניים, מה זה 110? 110 זה טיסה?
לטיסה, הלוך, חזור, כן. בחלק מהמקרים זה גם עם מזוודה.
חבילות?
חבילות באזור, למשל לקוס ב-376 דולרים, חבילה ארבעה לילות.
רגע, זה בגלל השריפות ובגלל הבלגן או מה?
יש פה שני דברים. קודם כל, בדיוק מה שאמרתם, חלק מהאנשים עוד לא הזמינו, ספקי התיירות נותרו קצת תקועים ולכן מורידים מחירים. סיבה שנייה היא גם השריפות. ספציפית, יש קצת מחירים זולים יותר, אנחנו רואים את המחירים ביוון השבוע לעומת לפני שבועיים, המחירים הוזלו.
אבל חם אש, לא? תגיד לי, זאת אומרת, אתה לא...
בואי, תראי, חם, קיץ, בדיוק.
לא, בוא, יש קיץ ויש קיץ.
לא, זה לא חם ברמה שזה לא יעד תיירותי מעניין. בוודאי שזה יעדי בטן גב, יוון ואגב הנטליה, הם יעדים וכפריסים, מובילים את הרשימות, אנשים מחפשים, רוב הישראלים מחפשים בטן גב בתקופה הזו, חוף ים, קיץ, כן, חם.
פרסמתם השבוע רשימת יעדים וגם מחירים לחגים שגם הם מבוקשים.
רגע, חכי שנייה חגים, רגע, תני לי למצות, אני צריכה להזמין חופשה.
מתקדמת.
לא, איזה מתקדמת, השתגעת. רגע, שקט בבית, מה עם פריז, מה עם גרמניה, מה עם ברלין, מה?
פריז בדרך כלל בתקופה הזו לאוגוסט נקרא בטיסה ב-400 ומשהו, 500 דולר, עכשיו ב-259 דולרים למשל. מיקונוס, יעד שידוע לסלבט היקר, 199 דולרים.
אתונה?
אתונה 111 דולרים.
איפה? מה? טוב, אני אחר כך מתקשר את זה.
אני מתקדם.
לא להתקשר, כנסי לחוליו, זה ההתמחות שלה.
יאללה. חגים, חגים פרסמתם נתונים ורשימת יעדים ובאמת מחירים, ונראה שהם יותר זולים משנים קודמות.
כן, אז באופן כללי, קודם כל, יש ביקוש לחגים, המחירים לא מאוד זולים, קצת יותר זול משנה קודמת, אבל פה אני אנצל את הבמה לאיזשהו טיפ. מי שיכול להזמין לטווח המחירים בין החגים, לפני סוכות למשל, או בין ראש שנה לכיפור, שאגב, הילדים נמצאים בחופש השנה, זו פעם ראשונה, ההורים זה עניין של בחירה, שם המחירים זולים ב-30, 40 ו-50
יום כיפורים אני רוצה לנסוע, נניח ליוון.
אני אתן דוגמה, למשל, יוון קריטים. אם את נוסעת בסוכות, 746 דולרים. אם את נוסעת שבוע, 10 ימים לפני, בטווח בין החגים, 580 דולרים. זה הבדל של 40% לפחות, משמעותי. אגב, המחיר שאמרתי הוא לחבילה, בית מלון, חצי פנסיון, ארבעה לילות. כלומר, מאוד משמעותי, אותו דבר לשארם, לבטומי.
וזה בחוליו, אתה אומר?
לא, זה ספציפית בגוליבר, למשל. זה לא, חוליו זה רגע האחרון, חגים זה...
יעדים, יעדים יותר ממוסדים, לא רק יוון, לונדון, ברלין, מבוקשים, גם זולים?
כן, שוב, מה זה זולים? זה לא מחירים זולים, כי מדובר בתקופת צי, אבל אם תזמינו לפני החגים, אתם תמצאו את זה ב-40-50%.
חכה, לך תדע, לך תדע, כמו שאמרנו על לוגוס, לך תדע, לא זה, יקר, לא יקר, טוב, זיו רוזן, שמחת? מה אני אגיד?
צורות טובות.
אמן, קצת צורות טובות, גם מגיע. רוצה להגיד, תודה, רוצה לדבר איתך קצת על יצוא הגז, שר האנרגיה, ישראל כץ, ביקר באסדת לוויתן, ממש לפני יומיים, ואמר שהוא מתכוון לאשר את יצוא הגז לישראל, האוצר מתנגדים, בעיקר ראש אגף התקציבים, יוגב גרדוס, שהחתים גם את שר האוצר על מכתב שבו הוא מבקש, תקופת למידה של הנושא. אגב, הייתה ועדת צמח שלמדה כבר את הנושא הזה, ונתנה את מסקנותיה לגבי ייצוא גז. אני, אם לא הבנתם, תומכת בייצוא גז, כי אני חושבת שזה דבר טוב. ואני אסביר, אני אסביר. קודם כל, יש לנו גז ל-40 השנים הקרובות. עכשיו, אנחנו חתמנו על אמנה, שתצמצם את פליטות הפחמן, ושימוש בגז הוא חלק מהעניין הזה, זאת אומרת, אנחנו רוצים לצמצם את השימוש של מדינת ישראל בגז, ולכן, למה שלא נייצא? לפחות אתם נרוויח, אתם יודעים, אנחנו מוכרים גז, מייצאים גז, אנחנו מכניסים כסף למדינה, זה אחד. עכשיו, יש 5 נקודות חדשות של קידוחי גז שפורסמו, ניגשו 7 חברות למכרז הזה.
אבל עוד לא מצאו.
עוד לא מצאו, אבל איזה תמריץ יהיה להם אם אנחנו, הניצולת שלנו פה של הגז היא כל כך כל כך נמוכה, תנו להם אופק לייצא לחול כדי לפתח את שאיבת הגז מהאדמה. אוקיי? והדבר האחרון שצריך לקחת בחשבון, זה העניין הגיאופוליטי. גז הוא משאב כל כך חשוב לשכנות שלנו בעיקר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על גז, זה לא רק כסף, זה גם יחסים בינלאומיים. למשל, מצרים, הסך החליפין שלנו בגז איתם חשוב, ירדן, ירדן כל החשמל שלהם מבוסס על גז ישראלי. בקיצור, כשאומרים לכם יצוא גז, אם עלה, יקחו לנו את כל הגז, לא יישאר לנו, לא נכון. Here we go.
אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם יעל הילון וליאת רון.
כן, אנחנו חוזרים ורוצים לומר ערב טוב לילדה תמיר.
ערב מצוין.
תמיר פישמן.
נכון, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, הבורסה קצת אדומה, אבל לפני שנגיע לבורסה, עוד חדשה פחות טובה מסיטי בנק לגבי המשק הישראלי.
כן, אנחנו, זה רק ההתחלה, כלומר, אני חושב שהייתה טעות של שר האוצר וראש הממשלה להתייחס לסוכנות הדירוג בזלזול. אמריקאים, בוא נגיד ככה, זה לא סגנון העסקים שלהם, ואנחנו נשלם על זה מה שנקרא.
אבל ראית שהוא לא הגיב על ההודעה הקודמת, שר האוצר, מאלה שהוא היה בחופש כנראה, כי אני יודעת שהוא בחופש, אבל הוא התאפק.
אבל הוא התאפק, הוא לא הכחיש עוד, אבל הוא הכחיש, אל תדאגי, אנחנו בתקופה שבה החלק הכי מדהיג זה הכחשת המציאות, כלומר, הסוכניות הדירוג כולם לדעתי הורידו לנו את הדירוג, ואם לא יוציאו דוחות רעים, דרך אגב אנחנו רואים את זה בימים אחרים במשחק בדולר, והוא כבר לא קשור לדעתי למה שקורה פה, יותר קשור לתגובות של סוכניות הדירוג בעולם, יש לזה כמובן השפעה, אנחנו רואים את זה בצורות של גרות כל שמנת ישראל, וכן, ואני כבר שמעתי ממך כמה פעמים את החישוב של כמה זה יעלה לנו, וזה המצב.
אבל מה אומרים בעצם, מה השורה התחתונה של סיטי בנק?
כולם אומרים אותו דבר, כלכלת ישראל, כפי שהיא נראית כרגע, משוסעת, חסרת יציבות, כי לא יודעים לאן הדברים הולכים, חוקים ותקנות שנראים לפחות על מנהם פוליטי, מאבק אפשרי עם בית משפט, חוסר לכידות בצבא, ירידה בהשקעות בחול, כי לא כי הם נגדנו, כי אפשר...
והתקציב גם, הם הכניסו את התקציב.
נכון, התקציב, אני אמרנו כמה פעמים, שהתקציב הזה לא ריאלי, הוא תקציב חלומי, הוא לא יעמוד בגביית המיסים, מהרבה מאוד סיבות, הוא גירוני.
הם מפחיתים את תחזית הצמיחה, נכון?
כן, ואז צריך יהיה לשנות את התקציב. זאת אומרת, התקציב לא היה ריאלי מלכתחילה, ממיליון ואחת סיבות, אבל... הבעיה היא שאת יודעת, אנחנו נערים משהו ובאים ואומרים, רגע, יש פה תקלות, יש פה טעות, בוא נשנה, בוא נעשה. המדיניות הזאת היא שלא היה, לא נברא, אין פה פלסטינאים ואין בעיה גרעון ואין זה, היא הכי מדיגה. כי בבעיות אפשר לטפל שמכירים בהם, אבל שאומרים שהם לא קיימות, מצב נהיה הרבה יותר מדיג.
בורסה אדומה היום בגלל זה או מסיבות אחרות?
אני חושב שהבורסה אדומה גם בגלל ההודעה של בנק ישראל כבר יומיים.
גם ארצות הברית, לא?
אדומה בגלל הדוחות וגם בגלל ארצות הברית, כן. למרות ששם זה אירוע יותר הזוי, אבל גם בגלל ארצות הברית.
אלדד תמיר, תמיר פישמן, מודות לך ביותר מאוד.
סוף שבוע נעים.
תודה לך, ותודה רבה לעורכת שלנו אלה ילון, למפיקה מלי בנימינוב, על השידור בני שאולסקי ובדיגיטל שי איידלר, עדה בן ארי ומאור רטה.